אנחנו מתחילים את ספר שמות, צריך לדייק כמו שהנציב מדייק בהקדמה לכל ספר, למה זה נקרא ספר הזה, למה זה נקרא ספר שמות. אדם הראשון בהתחלת בריאתו קורא שמות. גם אנחנו כעם, הספר מתחיל בנוגע לשמות. ספר בראשית תיאר לנו את הבריאה, והוא התחיל עם נחש הקדמוני. נחש הקדמוני וחטא אדם הראשון. עכשיו אנחנו מתחילים בריאה חדשה, בריאה של אומה, בריאה של עם ישראל. שימו לב שגם הבריאה של עם ישראל מתחילה עם שמות, מתחילה עם איש וביתו, ומתוך זה אנחנו נכנסים לפרו, שיהיה הנחש, נכון? פרו הוא התנין הגדול הרובץ בתוך יוריו, גם פרו נקרא הנחש. אז אנחנו בעצם חוזרים על הסיפור. עכשיו אנחנו חוזרים לסיפור בזווית אחרת. איש וביתו באו, כותב הספרונו, יעקב אבינו ידע שהדרך להתמודד בגלות זה דווקא עם כל אחד נשוי. הוא מצטט מדרש שיעקב אבינו זיווג אפילו את הילדים הקטנים, וזה מסתדר טוב עם הרמב״ם. אני חושב שפעם הזכרנו רמב״ם בשמונה פרקים שמסביר את הגמרא 40 יום קודם יצירת הולד, דיברנו על זה. הרמב״ם אומר, אין כזה דבר 40 יום קודם יצירת הולד, בת כל יוצאת פלוני לפלוני. לא יכול להיות. הרי מי שאתה נושא קובע מאוד אם אתה תהיה צדיק או רשע. אז מה, הקדוש ברוך הוא יקבע לך אם תהיה צדיק או רשע? זה כל כך משפיע על כל עבודת השם שלך. נכון, כל אחד יש לו אחריות להיות צדיק. אבל השותפה שלך כל כך משפיעה על איזה סוג אדם תהיה, זה, או תכביד או תועיל, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מראש קובע מי תתחתן איתו. אז כולם שואלים, רגע, אבל יש גמרא. אז מה הרמב״ם עושה עם הגמרא? אומרים שהרמב״ם לומד שהגמרא דיברה כשהיו מסיעים אנשים כשהם היו קטנים, 13-14, האישיות עוד לא התפתחה. כשהאישיות עוד לא התפתחה, זה כבר תלוי במזלות. 40 יום קודם יצירת הולד. אדם שמתחתן בגיל 18, הוא כבר בן אדם, היא כבר בן אדם, לא יש דעה, לא יש דעה. היא תכתיב לו, הוא יכתיב לה, או היא תכתיב לו והיא תכתיב לו. אז למעשה, זה הרמב״ם אומר, במצב כזה, זה לא נקרבה מראש מלמעלה. השמות זה דבר שכדאי לשים לב אליו, כתוב בסדר עולם רבה, שמרים, הסדר עולם רבה מחשב, מתי השיבוד נהיה קשה? מהיום שנולדה מרים, שבגלל זה נקרא מרים, על שם שמררו את השיבוד, ורשי בשיר השירים מצטט את זה, אבל המקור הוא בעצם בסדר עולם רבה, שרבי יוסי בר תחלפתא במדרש. אנחנו נשים לב ששבט לוי שלא היו בשיבוד, קוראים לילדים שלהם על שמות השיבוד, גרשום, מררי, שימו לב, השמות הם מאוד משמעותיים. ויעקב מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, מפה מדייק הפרק דרבלעזר שיוסף עצמו היה מלך במצרים 40 שנה. יש מדרשים שלמים על האוצרות שיוסף התמין ומה קרה איתם. זאת אומרת, יוסף אסף את כל ההון שהיה בעולם, ויש מדרשים איפה הוא התמין כל הון. זאת אומרת, היו כמה מטמוני כסף וזהב של יוסף, ויש מדרשים וגמרות שמדברות על איך, מה עבר למי, מתי, והעיקר ההון כנראה מחכה למלך המשיח. טוב, 40 שנה הוא היה תחת פרו, 40 שנה הוא היה מלך בפני עצמו, כך כתוב בפרק רבי אליעזר, נכון? למדתם את השבוע הבא? שעבר עם הרב דון יחיא. כן, כן, בסדר. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רע ועצום ממנו. שימו לב שהפרשה מתחילה כמו חטא אדם וחווה עם לשון הרע. זאת אומרת, ההסתכלות, איך אני רואה את העם הזה, זה יקבע אצלי איך אני מתייחס אליהם. אם אני יכול לגרום שיסתכלו עליהם כאויב, כאחד עוין, אז אני יכול גם לגרום שעכשיו נעשה תכנונים ותכסוסים איך להרוג אותם, איך לרצוח אותם. אנחנו רואים שהיה לו איזושהי קושי, וזה דבר שאנחנו רואים לאורך כל הדורות. אחד מהדברים שמאוד מעניין להסתכל בכל דור, זה איזה רמת מורליות היה בכל אומה. זאת אומרת, אחאב רוצה לגנוב את השדה, לגזול, לחמוס את השדה של נבות הישראלי. הוא לא יכול לבוא ולומר, אני רוצה את השדה, אני לוקח את זה. הוא צריך להביא עדי שקר ולומר, ברך נבות אלוקים ומלך, ומתוך זה הוא יכול לקחת את השדה. אנחנו רואים שבחוקה, בעם, המושג של בעלות על קרקע היה כל כך חזק, שאחיו ידע שאם הוא ירצה ללכת נגד זה, יהיה התקוממות, הוא לא יצליח. אותו דבר עם פרו. אנחנו רואים שפרו רוצה להרוג את ילדי ישראל, אבל הוא לא יכול בהתחלה להרוג את ילדי ישראל. הוא לא יכול ללכת ישירות, לומר, אני הורג את כל הבן הזכר. קודם הוא צריך לעבור דרך המיילדות. וזה מראה לנו את הרמה. יש פה דיון בראשונים לגבי הפלות של גויים, האיסורים, האיסור דורייתא שבזה, האם זה כלול בציווי של בני נוח, מה היה החישוב פה? כאילו, מה היה החישוב ומה היה ההסכמה? כתוב שבני ישראל פרו וישוצו וירבו. אז הראשונים מדייקים שבהתחלה הם פרו ורבו. אחר כך הם ירדו מהירת שמיים שלהם, הם ישרצו, הם התחילו להיות כמו שרצים, לא כמו שרשי אומר, שזה ההסתכלות של המצרים עלינו כמו שרצים, אלא אנחנו נהיינו כמו שרצים, אנחנו ירדנו במדרגה. כשאנחנו ירדנו במדרגה, אז העבודה נהייתה יותר חמורה. מה הייתה העבודה החמורה שהטילו עלינו? אז יש מחלוקת בין המדרשים. האם עבודת פרך הייתה עבודה כמו שהאיסור דאורייתא להביא דבד עברי בעבודת פרך? עבודת פרך דהיינו עבודה ללא הגבלה. תעמוד פה, תחפור חור עד שאני אחזור. אני אומר לך מתי לעצור. אני הולך עכשיו לאכול, לשתות, לא מודיע לו מתי העבודה מסתיימת. זה איסור דאורייתא להביא דבד עברי ככה, וזה עבודת פרך שהמצרים היו עושים ליהודים. תתחיל לחפור. נודיע לך מתי לעצור, והם הולכים. זה עבודת פרך אחת. עבודה שנייה זה עבודה ללא שום תועלת. זה המדרש, הגמרא בסוטה, שפתאום רעמסס, פתאום בו לאור, רעמסס שהיה, הם אמרו להם לבנות על מקום שכל הזמן היה שוקע, כל הזמן היו רעידות אדמה וזה היה נופל, שתי פתאום זה פתאום בו לאור, רעמסס שהכל היה מתרוסס והולך, אבל זה סוג שני של עבודת פרך. יש את המדרש, עבודת פרך נתנו לגברים לעשות עבודת נשים, נתנו לנשים לעשות עבודת גברים, שימו לב מי נשבר, הגברים. אנשים החזיקו מעמד בעבודת גברים, נכון? כך כתוב. מי זה? בזכות נשים צדקניות. מה כתוב במדרש? כתוב בגמרא בסוטה. הגברים היו נשברים, היו שוכבים בשדה. המצרים רצו לשבור אותם ולפרוט ולרבות. כתוב במדרש. מה חשבו המצרים? אנחנו נהרוג את הזכרים, ויהיה לנו מסחר של זונות, של כל הנשים. אמר הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם. אתם רוצים לעקור את עם ישראל. מספיק שאתם משרים לי את הבנות, ויהיה לי עם ישראל. גבר אחד יהודי יכול להוליד את מכל הבנות, וגם מצרי שבעל בת ישראל, הולד יהודי. אז מה הועלתם? כלום. וזה המדרש דן איך שבמהלך הדורות הגויים השתכללו. יש מדרש שמשווה מפרעה עד המן, דור דור, נבוכדנצר, סנחריב, כל דור, מה היה התכנונים שלו, איך להשמיד את עם השם. אז הראשון היה פרעה, ועל פרעה המדרש צוחק שהתוכנית שלו הייתה הכי גרועה. פעמן אמר, מנער ועד זקן, טף ונשים וכל של אדם לבוז. המן אמר, בגלל זה אני אפתור את כל הבעיה, אני ארוג את כולם. כל דור והרשע שלו. שימו לב שגם המן חזל משווים לנחש הקדמוני. המין העץ, חזל אומרים, המן מן התורה מן העין, המין העץ אשר ציוויתיך. אז אמרנו, פרעה נחש הקדמוני, והוא חזרה על הסיפור של בראשית, וגם המן, וזה בהזדמנות אחרת. אז פרעה רוצה להרוג את הבנים, להשאיר את הבנות. מה קורה?
אבל אומרת להפשט, עבודת פרך, עבודה, הרי בנו שם.
כן,
עבודים,
כן.
היום אנחנו יודעים, היו שם מבנה ענק, שהלכי עבדים מתו שם.
כן, כן. בסדר, זה פשט, כן, הנה חינמי. אז המדרש אומר שהיה להם מגמה לשבור את היהודים. זאת אומרת, הם העבידו אותם בצורה לשבור אותם, והם הצליחו. הגברים נשברו והיו משתתחים בשדה, ואומרים, מה טעם לחזור הביתה? המצרי היה אומר ליהודי, מה טעם שתחזור הביתה? תוך שעתיים ניבא לי אותך לצאת לשדה. אז היהודי באמת השתכנע, היה נשאר בשדה. הבנות שהיו עושות את עבודה של הגברים, הם היו באות לגברים, אומרים, לא באת הביתה. הוא אומר, אין לי כוח. האישה אומרת, לא, מה אין לך כוח? מוציאה את המראה, מתחילה לסוך אותו, מתחילה להראות לו במראה מי יותר יפה, אני או אתה. רואים שזה צורת עבודה של אישה, זה ככה המדרש אומר, ולעורר אותו, לחזק הצובעות. אותו. מראות הצובעות, מה זה תחת התפוח אור ארתיחה, תפוח בתנך זה אתרוג, אז תחת העצי אתרוגים הם היו יושבים איתם, ומתחילים לעורר אותם, שחים אותם, הולכים לדלות מים, והיה עולה להם יחד עם המים דגים, זה זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, היו מעלים מים עם דגים, שמים את זה על האש, ואז אוכלים יחד איתם, ואז היו הולכים, לא היו חוזרים הביתה, אבל כן היו עושים בצניות. הגמרא אומרת, כשאתה חורש שדה, אז אתה כל הזמן מוביל אפר לקצה השדה. בקצוות של השדות, אז האפר היה עולה ככה. אז בין הקצוות של השדות, תמיד היה שטח. בשטח הזה הם היו שוכבים יחד בצניות. זה הפסוקים בתהילים. אז הנשים הם אלה שנשאר להם כוח. מלך מצרים... לא, הם חיו בבתים. הם חיו בגושן, זה אחד מהברכות שעם ישראל חיו בנפרד. גושן זה אדמה שפרעה נתן במתנה לשרה אחרי שהנה הולך פסות עיניים. זה פסוק בתהילים. המדרש אומר שלא היה להם כוח לחזור הביתה. לגברים...
זה אני מבין, אבל מה שעכשיו הרב בקטע האחרון?
בין שפעים. בין שפעים, הפסוק בתהילים, הגמרא דורשת. זה פסוק, כן, הגמרא דורשת בין שפעים, שזה הקצוות של השדות. הגמרא דורשת את זה מ... מטילים. אז, מה? אנחנו רואים לקח בפרשה שהוא לקח שחוזר על עצמו לאורך כל התורה, וזה הלקח שיוסף אומר בסוף הספר בראשית, אתם חשבתם אליי רעה, אלוקים חשבה לטובה, ותראה להם ילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים. מה זה דיבר עליהם ולא אליהם? אומר המדרש שהוא גם רצה לבוא עליהם, אשר דיבר עליהם, והם מיכו בידו. למה הם מיכו בידו? זה היה לפני משורת הדין. בעצם אישה זה קרקע עולם, כמו אסתר. למה הם מיכו בידו? הם עשו לפני משורת הדין. הם עשו לפני משורת הדין, סיכנו את חייהם. לכאורה הבן אדם יכול לומר, אני ארג, מה אני צריך להרג? הילד, אם אני ארג אותו תוך הרחם, אני יכולה לעשות בצורה שההורים לא ידעו, ואני לא עשיתי, וסך הכל, מלך שמצווה, אז יש דין שכשמלך מצווה, זה צריך להיות יארג ועל יעבור כדי לעבור. ולא ברור שאם הם היו עושים הפלות, אז אנחנו פוסקים שבן נוח הפלה זה כן איסור דורייתא בשבילו, ואולי יארג ועל יעבור בשבילו. אבל זה דיון. למה המילדות כן היו צריכים, לא היו צריכים? למעשה אנחנו רואים את הלקח הזה. הם לכאורה ויתרו על החיים שלהם, ויתרו על הבתים שלהם, והקדוש ברוך הוא נתן להם. הרבה פעמים התורה מראה לנו את זה. אתה חושב שאתה תוותר, יעקב יהיה אדם ישר, אז הוא יפסיד, הקדוש ברוך הוא מראה לו, לא, אתה תרוויח. כל פעם הקדוש ברוך הוא מראה לנו, אתה צריך לעשות השתדלות, אבל תזכור, אני מנהל את העניינים אחרי הקלעים. מי זה האדם הזה? איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. אז כתוב במדרש, זה היה דתן. דתן היה נשוי, כנראה לשלומית בת עברי, ואותו מצרי התאהב בה. אז הוא קם באמצע הלילה, ואומר לדתן, צא לעבוד. דתן יוצא באמצע הלילה, לא יודע מימינו משמאלו, יוצא לשדה, פתאום שם לב שאין אף אחד מסביבו. אין אף אחד מסביבו, חוזר הביתה, אשתו חושבת שזה הוא. אז היא אומרת, רגע, לפני דקה היית איתי. אז הוא אומר, אני לא הייתי פה, הוא מבין שזה המצרי. הוא יוצא החוצה, המצרי רואה שהוא יוצא, רואה שהוא מבין מה הולך. המצרי רואה שהוא נתפס, אז המצרי מתחיל לתת בו מכות. קודם כל אנחנו רואים שזה אחד מהדברים שפרו, כמו הנאצים, לא חשב שהוא יוכל להצליח. אם הוא היה מתיר לבנות ישראל הנשואות בשלב ההוא, המצרים היו כועסים נגדו, אז זה היה דבר שאפילו המצרי פחד ממנו. להרוג יהודי הוא יכל, לקחת אשתו כשהוא נשוי הוא לא יכל. זה מה שאמרנו, אפשר תמיד למדוד איפה המערכת עומדת. וזה מה שחזל אמרו, שעל הרעיות האומות נזרו. עד הדור של בלעם, על הרעיות הם נזרו. רצח לא, הרעיות כן. אז המצרים מתחיל לתת בו מכות. משה רבנו בא...
לא נזרו.
הוא בא לרצוע. אבל הם נזרו, אם הוא היה נתפס, הוא היה...
נזרו להתאפס.
כן, נכון, הנה חינמי. נזרו להתאפס. אז המצרי נותן מכות בדתן, יעקב, משה רבינו בא ומציל אותו, הורג את המצרי, למחרת דתן ואבירם, שני האחים, נכון? בני אליאב, שני אחים, מכים אחד את השני. משה בא להתערב, ודתן, אותו דתן שהוא הציל אותו אתמול, זה לא סתם.
הם רבים?
מה?
ולמה הם רבים?
לא יודע, למה הם רבים?
לא יודע, צריך לחפש.
אני לא מכיר. כן.
לא, אני אומר, אם המדרש אומר את זה, סימן שהם רבו על משהו.
כן, נהיה חינמי.
אין סתם המדרש.
הנה חינמי, אני לא מכיר.
אוקיי.
יבוא יום, נגלה.
נעשה שיעורי בית.
מה?
אז... לא, גם קין ועבל, שהתורה אומרת בשדה, ואף אחד לא מבין למה, חזל חיפשו ומצאו על מה הם רבו. פחות לפי חזל.
כן, צריך לחפש. צודק, לא יודע. אז אותו דתן שהוא הציל אותו יום קודם, הולך ומלשין עליו לפרו. בסוף הפרשה אנחנו רואים דבר מטמיע. אני מדלג מחוסר זמן. המצרים, הכל נהיה יותר גרוע. למה הכל נהיה יותר גרוע? אומרים לנו חז"ל, כי אילו הקדוש ברוך הוא היה מביא את המכות, מה שהולך לקרוא שבת הבאה, וזה לא היה נהיה יותר גרוע, אז למצרים היה טענה. מה אתה רוצה מאיתנו? פרו ציווה, אנחנו לא יכולנו ללך נגדו. בא הקדוש ברוך הוא ועשה ככה, שפרו אומר לכולם לצאת לקושש קש לתבן. היהודים היו מתחילים לסחול בין השדות לקושש קש לתבן, כתוב במדרש, המצרי היה יוצא, רואה יהודי בשדה שלו, מרים מקלות ומתחיל לשבור לו עצמות. היהודים היו יוצאים חבולים, ממש, עם עצמות שבורות, מהשדה והוא צריך לעבוד. אחד מהדברים שחשוב להמחיש, אני אומר את זה כל שנה בליל הסדר, זה ש... אנחנו צריכים להבין, חז"ל אומרים לנו אחד מהדברים, ותל שבתה מן העבודה, מה זה מן העבודה? אז יש מדרש שלם על זוג שעמדו יחד בתית, והם עמדו, זה נראה את זה בפרק דרב לזר, זה מופיע גם, הם עמדו ועשו את התית, יחד הם דרכו על הקש, זאת אומרת, האנשים יהיו נפצעים ברגליים תוך כדי שהם יהיו עושים את התית. הם עומדים בקש והם עושים תית, והמצרי אומר, אתם לא עשיתם די צורככם, הולך לבית, לוקח את היל שלם, זורק פנימה ואומר, אתם תמשיכו לדרוך. והזוג הזה עמדו שם והתחילו לבכות תוך כדי שהם רואים את הדם של הילד שלהם בן עתיד שהם דוחים עליו, והשבתם, זה השבתם שכתוב בפרשה ותל שבתם אל האלוקים. זה הזכר, זה למה שהרמב״ם סובר, יש ראשונים שסוברים שאנחנו מברכים על החרוסת. החרוסת זה זכר לקש ששבר את קר גמל. החרוסת זה זכר לטיט שבגללו יצא הישועה. כשהקדוש ברוך הוא ראה את רמת האכזריות הזו, לא תבשה גדי בחלב אמו, האמא עומדת שם והיא רואה את הדם של הילד שלה, והמצרי אומר אתם תמשיכו לדרוך ואין להם ברירה. זה הרגע שבטל שבתם לאלוקים. בטל שבתם לאלוקים, אז מה קורה? אז נהיה יותר גרוע. למה נהיה יותר גרוע? למה הם חוטפים מכות ושוברים להם עצמות? כי השלב הבא, אתה תראה, הקדוש ברוך אומר, היה צריך לעבור עוד שלב אחד, שלמצרים לא יהיה תירוץ. שהמצרים לא יוכלו לומר, פרו הכריח אותי. אף אחד לא הכריח אותך. היהודי היה בשדה. אתה ראית שהוא חייב את הקש. פרו הרי גזר שהוא צריך. מאיפה הוא יהיה סוף קש? אז הוא בא לשדה, וזה קש שנפל לך, הוא לא גנב ממך, ואתה הכנסת בו מכות. אתה עכשיו, זה אתה תראה, זה השלב הבא. שהקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו אני יכול להביא את המכות. היה צריך לעבור עוד שלב אחד, שהמצרים יהיו אכזרים. טוב, נמשיך בעזרת שם, שנה הבאה.